לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום שלישי, כ"ו אדר ב' תשע"ט, הוא יומן לפי שעה היום. שבוע לפני פתיחת הקלפיות, אנחנו נהיה כאן עם לא מעט פוליטיקה, כצפוי. איתנו מיד השר להגנת הסביבה, ירושלים והמורשת, השר זאב אלקין, אנחנו נשמע ממנו לתוכניות, לימים שעוד נותרו עד לבחירות, נשמע ממנו קצת תובנות שמסכמות את קמפיין הבחירות, רווי השמות ההדדיות שעברנו עד כה, וגם נשמע על התוכניות ליום הבחירות עצמו, יום שבו מטה מיוחד מגייס מתנדבים משלוש מפלגות הימין, ומתכוונים לפעול ביחד כדי להגדיל את הגוש. מי שמנצח על המלאכה הוא השר אלקין, הוא יספר לנו על כך. הימין החדש, אנחנו נדבר עם שרת המשפטים, היושב ראש המשותף של המפלגה הזו, נדבר איתה גם כן על הימים האחרונים שלפני הבחירות, נבקש לשמוע למה כוונתה בדיוק שהיא מבטיחה לבטל את המהפכה השיפוטית של אהרון ברק, קצת על המהלכים הפוליטיים שצפויים להיות לאחר הבחירות, נשאל אותה גם אם אולי הדרישות המאוד מאוד ברורות שלה לגבי מערכת המשפט, אולי הדרישות הללו עלולות לשלוח את ראש הממשלה נתניהו להעדיף ממשלת אחדות במקום להתקוטט איתה ועם אחרים על מצע אולי שישמע ימני מדי. בין השאר אנחנו גם נבקש מן העברות לגבי תוכנית מדינית שעליה היא דיברה בכנס של המפלגה, תוכנית מדינית שמדברת על הקמת אוטונומיה פלסטינית ביהודה ושומרון, בעלת זיקה וקשר למדינה פלסטינית ברצועת עזה. ונדבר גם עם יושב ראש האיחוד הלאומי, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', נשמע גם ממנו על הערכויות לקראת הבחירות, וגם על האפשרות לפי ראש הממשלה ישלוף את אותה קשית מפורסמת וינסה לשתות ולשאוב מנדטים ממפלגות הימין. אבל יהיה לנו גם עניין אחר. אתמול התפרסמו תמלילים מחקירתו של תלמיד הישיבה חשוד בידוי האבן שהביאה למותה של עיישה ערבי לפני מספר חודשים, סמוך לרחלים. אנחנו נדבר עם אביו של הנער החשוד, ומנו נשמע על האופן שבו מתמודדת המשפחה עם האשמות שנחתו עליהם כרעם ביום בהיר. המצבו של הבן, איך בדיוק נפגשים איתו, מה התנאים ומה להערכתו, אולי יש לו הערכה לגבי מה שהיה באותו ליל שבת שבו נהרגה עיישה ערבי. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. שלום, אנחנו אומרים לשר להגנת הסביבה, ירושלים והמורשת, השר זאב אלקין, שלום לך.
שלום.
אנחנו נמצאים שבוע לפני פתיחת הקלפיות, וכמי שעבר כאן כמה מערכות בחירות, אני רוצה לשמוע ממך, קודם כל, איך אתה מסכם עד כה את מערכת הבחירות, את הקמפיין שלכם, אולי היו טעויות מסוימות, אולי דברים מסוימים פוספסו?
יש קמפיין ובכלל בחירות מאוד מאוד צמודות, אני חושב שזה הדבר העיקרי ש... כדאי לשים עליהם לב. סך הכל לכולם ברור שהבחירות האלה יוכרו לפי שני דברים. אחד, זה פער בשתי מפלגות, בין הליכוד לכחול לבן, כי אם חס וחלילה היה פער גדול לטובת כחול לבן, אמנם זה המפלגה הזאת של לפיד וגן, זה חיבור מלאכותי, אבל ברגע שהוא נצר, גם אם הוא מלאכותי, הוא מאתגר את גוש הימין, בפער מנדטים גדול, במיוחד אם אף מועמד לא יגיע ל-61 ממליצים, זה יכול להיות קטלני ויגרום לשמאל לנצח. אז זה הקרב האחד על גודל מנדטים של הליכוד, אבל במקביל יש עוד פרמטר שהוא יקבע תוצאות הבחירות לא פחות מהראשון, וזה גודל הגוש. כי בבחירות האלה, בשונה מכל הבחירות שקדמו להם, זה בחירות מאוד מקוטבות, לא יודע אם שמת לב, אבל... בדרך כלל בבחירות במדינת ישראל יש הרבה מפלגות שרוצות להיות מפלגת מרכז, ואומרים אנחנו מוכנים ללכת עם כל צד, כל אחת עם האג'נדה שלה, לפעמים זה מגזרי, לפעמים זה בנושא חברתי מסוים. הפעם כל המפלגות, חוץ מפלגה אחת, חוץ מפייגלן, כל המפלגות קבעו באיזה צד הם נמצאים, בימין או בשמאל. וזו תופעה מאוד מאוד נגירה, שממש עושה את הבחירות האלה גוש מול גוש, ימין מול שמאל. וכמובן, הפרמטר השני שצריך כדי להבטיח לימין את הניצחון, זה לא רק שלא יהיה פער מנדטים בין ליכוד ללפיד וגנץ, אלא הדבר השני זה גודל הגוש.
הזכרת את פייגלין, ואיתו יש לכם בעיה, כי באמת אם הוא היה על סף אחוז החסימה, אז אולי באמת אפשר, הרצוי היה שלא יעבור מבחינתכם, אבל כרגע הוא בפנים. יש לכם איזשהו דיבור איתו? אתם מצליחים להבין אם באמת הוא רציני בדרישות שלו, אם הוא באמת רציני ביכולת שלו לחבור לגנץ, איש הר הבית, נזכיר, איש ארץ ישראל, המאבקים נגד אוסלו?
לא, אני שאלות לשאול אותו, הוא אומר שכן.
אבל אתם לא מקיימים איתו איזשהו שיח?
אני לא נכנס לשאלה שאמרתי, אני לא נכנס כרגע למשאים ומתנים כשאנחנו בבחירות, אני גם לא עוסק בזה כרגע. אני בבחירות האלה לקחתי על עצמי משימה שאני מאוד מאמין בה. כבר אמרתי שלשיטתי תוצאות הבחירות יוכרעו במידה רבה בעקבות התוצאה של הפער בין הגושים, ואני בתיום עם ראש הממשלה עוסק בנושא שהוא בעיניי 50% מהניצחון, הגדלת של גוש הימין, דרך הגדלה של אחוזי הצבעה בקלפיות, שרוב מוחלט של המצביעים בהם הם מצביעי ימין, אבל לצערנו אחוז השתתפות בבחירות הוא פחות מהממוצע, לפחות בבחירות הקודמות, והקמנו מטה גדול מאוד, ששכנענו את ראש הממשלה ואת הליכוד לתת תקציב למטה הזה, תיאמנו את הקמתו עם מפלגות ימין אחרות, והמטה הזה הוא נקרא זזים ימינה, אני מלווה אותו מהרגע הראשון, ועוסק עכשיו יומם ולילה בגיוס מתנדבים שיבואו במחצית שנייה של יום הבחירות, יעברו דלת דלת בשיטה המפורסמת וידועה, ניסינו אותה גם בבחירות הקודמות ויוכיחה את עצמה, זה יכול להגדיל ב10% אחוזי הצבעה בימין, שזה אומר להביא, אנחנו רוצים להקיף 400 אלף מצביעים במבצע הזה, 7,000 מתנדבים אולי, ואם נגיע ליעדים האלה, זה יכול להביא לגוש ימין בין מנדט לשניים, כמו כל אחד שרואה את התוצאות, את הסקרים, מבין שזה יכול להכריע את הבחירות.
10%, זאת אומרת, השאיפה היא להגדיל, אמרת, ב10% את
מצביעי ימין? השאיפה באותם קלפיות שבהם יש תת הצבעה של מצביעי ימין, להגדיל ב10%. בבחירות הקודמות באותם מקומות שעשינו את הפעילות הזאת של מתנדבים שבאים לחצי יום ועוברים דלת דלת, זה הוכיח את עצמה, זה מה שקרה, אחוזי הצבעה גדלו ב10%, וזה כרגע משימה, צריך בשביל זה אלפי מתנדבים.
איך יודעים, מעבר לזה שאתם מתארגנים עם מתנדבים, איך יודעים ביום הבחירות, אתה אומר בחצי השני של יום הבחירות, איך יודעים מי היה, מי לא היה, או שהולכים?
לא צריך, הולכים בית בית, מי שהיה, היה, אומרים לו תודה רבה. בגלל שמראש בוחרים אזורים שבהם אחוז מובהק של אנשים, הרוב המוחלט מצביע ימין, אז אתה פשוט עובר בצורה עיוורת בית בית, גם בגלל שהמטרה ששמנו לעצמנו זה לא להגדיל מפלגה מסוימת, אלא להגדיל את כל גושי ימין. אז זה גם כדאי, אף מפלגה לא יכולה לעשות את זה לעצמה, כי אין לה מספיק מצביעים כדי שזה יהיה מוצדק לעשות את זה. אבל פה, בגלל שהמטרה היא לא להיכנס להחלטה בתוך הגוש למי מצביעים, כל אחד יחליט מה שהוא רוצה, אלא ההחלטה היא נטו, מתאו וזהו, אידיאולוגיה, אגב, שותפים לו פעילים של המפלגות השונות, יש בינינו אנשים שכמוני, אנשי ליכוד ותומכי ליכוד, יש תומכי איחוד מפלגות הימין, יש תומכי ימין חדש, כן, זה הגרעין של האנשים שפעילים במטה הזה, והמטה הזה יכול להכריע בחירות, לכן אני עכשיו משקיע את כל כולי בגיוס מתנדבים והיערכות ליום הבחירות.
אגב, מפלגות קטנות כדוגמת זו של אורן חזן מעסיקות אתכם?
זה יכול להיות אובדן הקולות לגוש, חבל שזה קורה, אני חושב אלי ישי עשה מעשה נכון שירד מאמירות כשהבין שהוא לא מתרומם, והייתי מצפה מכל מי שמוביל מפלגה שרוב מצביעי הימנים, אם הימין חשוב לו, לעשות מעשה אלי ישי. אבל בסופו של דבר, מה שאנחנו עסוקים בו הוא אפילו יותר חשוב, כי אתה במפלגות הקטנות האלה שנשארו, אתה תפסיד כמה אלפי קולות פה, כמה אלפי קולות שם, חבל, זה יכול להיות מכריע, אבל בעלה של אחוזי הצבעה, אתה יכול להוסיף לגוש ימין 40 אלף מצביעים, שזה הרבה יותר משמעותי מכמה אלפי קולות בודדים, ולכן בזה עכשיו עיקר ההשקעה שלי, ואני מאוד מקווה שהציבור שלנו יהיה מספיק בוגר כדי להבין, אני תמיד אומר מסר מאוד פשוט, עדיף להתנדב חצי יום פעם בארבע שנים, מאשר כל שבוע אחר כך להפגין בכיכר ציון, וגם אז זה לא עוזר. אם חס וחלילה תקום כאן ממשלת שמאל בראשות לפיד וגנץ, יהיה פה ניסיון נועז של השמאל לחלק את הארץ, ולהקים מדינה פלסטינית בכוח, ואסור לאפשר לזה לקרות.
אז הדברים האלה שלך מובילים אותנו באמת לאופיו של הקמפיין, שנדמה שפחות עסק בשאלה הזאת הספציפית שאתה מדבר עליה, שאלות של ימין ושמאל ומדיניות ותפיסות עולם, עסקנו בצוללות ועכשיו בבוטים וכל מיני סיפורים כאלה.
כי יש אינטרס גדול של השמאל לברוח מהשיח האמיתי על שמאל וימין, כי הוא יודע שרוב הציבור הישראלי הוא בימין או מרכז ימין, ולכן השמאל מנסה להתחזות, גם גנץ ולפיד מנסים להתחזות לזה שהם לא בדיוק שמאל, אלא אולי מרכז, אבל מי שמכיר את העמדות של בני גנץ, וגם מי שלא ידבר על העמדות של לפיד ואנשיו, וגם מי שמבין מה התוכניות שלהם, אפילו ממעט רמזים שהם ככה פלטו פעם פה פעם שם, מבין שהמשמעות של הממשלה בלשות לפיד וגנץ, המשמעות של זה, זה פינוי. פינוי גדול מאוד, התנתקות יהיה משהו קטן לעומת זה, זה יהיה אירוע דרמטי, אפילו יותר קשה מהסכמי אוסלו, וצריך לעשות הכל כדי שזה לא יקרה, לכן אני אומר, בואו להתנדב 5 שעות, כדי אחר כך לא להתנדב כל שבוע בהפגנות שקורים. יכול להיות שאפילו לא יעזרו.
אבל מול הטענות האלה הם כל הזמן מנופפים באנשים כמו הנדל, כמו האוזר, כמו יעלון, אנשים
אבל
ש...
אבל ברור לך שהם לא קובעים, בחייך, הרי בוגי יעלון אפילו לא... אם לפיד וגנץ כבר סיכמו ביניהם איך הם מחלקים את רשות ממשלה, שזה גם בריאה שעוד אף פעם לא הייתה במדינת ישראל, כן? ראש ממשלה דו ראשית כזה, שאפילו במפלגה אחת הם לא סומכים אחד על השני ולא יכולים לפעור מועמד, אבל לפחות הם יודעים מי זה יהיו. שמעת בוגי יעלון מועמד לאיזה תפקיד בממשלה של גנץ ולפיד? אפילו זה לא שמעת, נכון? אז ברור שהוא עלה תהינה בתוך המפלגה הזאת, רוב מוחלט אנשים שם באים ממרכז שמאל של המפה הפוליטית, הקואליציה שלהם תהיה קואליציה של שמאל, הרי גנץ לא יכול להרכיב ממשלה בלי סיוע של עבודה, של מרץ, אפילו סיוע של מפלגות ערביות, לפחות ליצירת גוש חוסם, אז כשהוא תלוי בכל השמאל, כשרוב האנשים שלו הם שמאל, אז בוגי יעלון הופך לעלה תהינה, הוא יוכל לשנות הרבה, הוא לא יוכל לשנות הרבה, ולצערי הוא ואנשים שבאו איתו מונעים רק בדבר אחד, רק לא נתניהו. אני חושב שהאמירה הזאת מעבירה אותם על דעתם, כי השנאה האישית הזאת לנתניהו, לא משנה ממה היא נובעת, היא בסוף מביאה אותם לתמוך במהלך שללא ספק הוא אינטרס של השמאל ולא אינטרס של הימין.
והסיכוי שבסופו של דבר, אחרי כל הדברים שאתה אומר לנו כרגע, בסוף תשבו ביחד, בצורה כזאת או אחרת, תבואו לגנץ ותגידו לו, קח את תיק ביטחון פנים, או משהו אחר, ועוד כמה תיקים מכובדים, ובכל זאת תייצרו איזושהי ממשלת אחדות. עד כמה הדבר הזה הגיוני?
אני מקווה, וראש ממשלה דיבר על זה לא פעם ולא פעמיים, שבסופו של דבר, הבסיס של הממשלה העתידית זה יהיה הממשלה של המחנה הלאומי, בדומה לממשלה הנוכחית, זה ידרוש כמובן הרבה אחריות, קודם כל זה ידרוש תוצאות, כן, צריך שגוש הימין יביא כמות מנדטים שתאפשר להקים ממשלה יציבה, דבר שני, ועל זה אני עובד עכשיו, דבר שני זה ידרוש הרבה אחריות במסע ומתן מראשי מפלגות של גוש הימין, כי אתה יודע לפעמים אתה רוצה להקים ממשלה מסוימת, אבל המרכיבים בתוכה ערבים אחד עם השני ברמה כזאת ושמים דרישות סותרות שזה הופך לבלתי אפשרי. במידה וכולם יגלו אחריות, אין לספק שהבסיס של הממשלה הבאה זה יהיו המפלגות הימין שכולם כרגע
מגיעים. עכשיו שומעים את ליברמן מדבר על חוק הגיוס ועל טענות שלו נגד נתניהו והמפלגות החרדיות שהן מתארגנות בנושא הזה. זה נראה כמו משהו שלא הולך להיות פשוט, גם אם יהיה לכם 62, 64...
אני מסכים איתך, לכן אני מדבר על אחריות, כן? Okay. כשיקום פייגלין ויגיד, בלי קנאביס אני לא נכנס, ויקום סמוטריץ' ויגיד, עם קנאביס אני לא נכנס, פתאום אתה יכול למצוא את עצמך במצב שאתה לא יכול להקים ממשלה של הימין. או בנט וליברמן יריבו על תיק הביטחון, ואף אחד לא יהיה מוכן לוותר בגלל האגו האישי, או ויכוח בנושאים שקשורים לחרדים. יש מספיק מוקשים בדרך להרכבת ממשלה רק של גוש הימין, וזה דורש הרבה אחריות מכולם.
לנוכח הדיבורים האחרונים של היומיים האחרונים, יכול להיות שנצטרך גם שר הסייבר בממשלה הבאה?
מה נצטרך?
שר לסייבר, לכל הנושא הזה של בוטים ושל כל ההתמודדות עם הדברים הללו.
נראה לי בני גנץ הוא מועמד מצוין לשר הסייבר, לא? הוא מומחה בזה, ניהל חברה גדולה, אמנם בלי הצלחה, אבל תמיד טוב לקחת הזדמנות שנייה ולתקן.
השר זאב אלקין, השר להגנת הסביבה, ירושלים והמורשת, תודה רבה לך על הדברים. יום טוב.
תודה רבה, ויום טוב.
שלום. אתמול פורסמו תמלילים מחקירתו של תלמיד הישיבה שחשוד בעידוי האבן שהביאה למותה של עיישה הרבי לפני מספר חודשים, סמוך לרחלים. אנחנו רוצים לשוחח עם אביו, שכמובן אנחנו לא יכולים לומר את שמו, או פרטים מזהים כאלה ואחרים. שלום לך.
שלום.
לפני שאני אדון במה שהיה ואיך המשפחה מתמודדת, קודם כל, איך אתה רואה בעצם את העובדה ש... תמלילי חקירה מתפרסמים בתקשורת?
בוא נגיד את זה ככה, אני לא יודע בדיוק כזה קרה. לי אישית זה לא מפריע, ואני אסביר למה. אני חושב שככל שהמידע ייחשף, מה שנקרא, לאור השמש, אז אפשר יהיה יותר לראות את הטענות שלנו, שבהם יש פה מוטיבציית יתר להרשעה, בוא נגיד ככה, שגרמה... להכניס אותנו למצב הקשה שאנחנו נמצאים בו עם נער שהוא חף מפשע. כשאני מבחינתי, אין לי חשש משום חפיפה, כי אני חושב שזה מקרב אותנו לאמת.
אתה אומר, זאת אומרת, בגלל שהמידע הפנימי, זאת אומרת, התברר איך בוצעו החקירות, או שעצם זה שהדברים יוצאים, מלמד את הציבור שמישהו כאן רוצה להוציא איזושהי טענה מסוימת על הבן שלך?
אני חושב שהדברים מדברים בעד עצמם. זאת אומרת, כשרואים את המענה ההגיוני הפשוט שהילד שלו, שהוא בסך הכל ילד בן 16, אמר, רואים דברים ש... עוד פעם, אני לא משפטן. המשפטנים שאני יושב איתם ועורכי הדין שלנו אומרים, שלולא היה פה את הרצון העז להשיג הישגים בכל מקרה, כנראה של מישהו בפרקליטות, אז מול ראייה כזאת, שהיא נחשבת ראייה קלושה, מבחינת היכולת לייחס אותה לאישום, ומול הטענות שהבן שלי אומר בתמימות, לא היה בכלל מוגש כתב אישום אם זה לא היה, אם זה היה בסיטואציה אחרת.
עד כדי כך לא היה מוגש כתב אישום, זאת אומרת, הדברות...
זה לא דעתם של עורכי הדין. אני חושב שדברים מדברים בעד עצמם. אני בכלל נכנס לשאלה של... יש פה שאלות מקצועיות שאני לא מבין בהן, שכבר אומרים לנו מומחים, שלא ברור מה כוחה של הראייה ואיזה מין DNA זה, ומה האחוזים זה הכי נכון. אלה דברים שהתבררו בבית המשפט, כך שקשה להשתמש בהם, אבל זו המגמה של הדברים. זאת אומרת, אני חושב שגם אתמול, אי אפשר להוציא כל מה שהיה, אבל גם אתמול בית המשפט, אני חושב שזה, גם השופט הבין את הדברים, אני חושב, וכיבד אותם. זאת אומרת שאנחנו בשלב מאוד מוקדם, אנחנו בעצם עוד לא דנים במשפט עצמו, רק בשאלה של טענה שלנו שצריך לא להשאיר אותו במעצר אותו מהליכים, לשחרר אותו הביתה בינתיים, אבל הדברים התחילו להתברר בית המשפט.
במה בא לידי ביטוי האמירה הזאת שלך שהשופט כיבד את הדברים שלכם? במה זה בא לידי ביטוי?
אני חושב שפשוט סיכום הדברים שלו של השופט, עוד פעם, זה דיון שימשך. סיכום הדברים שלו היה שזה נראה שהוא שומע בחיוב את הטענות של עורכי הדין שלנו. אני לא... יכול לפרט יותר מזה, אבל נראה לי שלשם זה הולך. בעזרת השם, אנחנו מקווים ומתפללים. בינתיים אנחנו מדברים פה על, על, על ילד בן 16, שנמצא במעצר כבר 3 חודשים, שנמצא בבידוד, הוא נמצא לבד. למרות הוא נמצא בכלא נוער שאמור, שאמור לעסוק גם בחינוך ולתת לו גם מסגרות אחרות, אז הוא, יש לחץ מבחוץ על, 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 על כלא כמה שאפשר, לא לספק לו מורים ולבודד אותו כמה שאפשר. הוא לא פוגש נערים אחרים בכלל, עוד פעם, לא שאני בהחלט הייתי רוצה שפגוש את הנערים ששם בכלא, אבל הוא ילד שמותק בבת אחת ממשפחתו במסגרת הלימודים שלו, וזה פגיעה לא קלה גם בו, גם בסביבה, במשפחה, בחברים. זה מאוד קשה, שאנחנו טוענים שהיא נובעת, שהיא לא נובעת מרצון אמיתי לחקר האמת. בינתיים אנחנו מתמודדים עם זה. יום אחד הוא יזוכה, אבל אנחנו נשאר עם הנזק.
תאמר לי, ממתי אתם המשפחה בכלל מודעים לחשדות שמופנים כלפי הבן?
המעצר שלו בא בהפתעה גדולה. זאת אומרת, מהיום שבו נזרקה האבן וקרה הריגה המזעזעת, אנחנו טרחנו להגיד שוב ושוב בתקשורת שאין לנו חס ושלום שום הזדהות עם זה, מעשה נורא שזרקו אבן ומי שנרגה. וידענו מהיום הראשון שמערכות הביטחון החליטו וסימנו את הישיבה, את הישיבה ברחלים, כמקום ממנו יצא זורק האבן. אבל לא הייתה התמודדות ספציפית בבן שלנו. הם עשו מה שנקרא פישינג. הם זימנו עשות נערים לחקירות, למתן עדות. הם ניסו כל הזמן לגרום לילדים להגיד דברים. וכל הילדים, בסוף, אמרו את הדבר, אנחנו לא יודעים על מה אתם מדברים. אנחנו היינו פה בליל שבת בישיבה, כולל אליבי ספציפי שיש לבן שלי סביב העניין הזה. וידענו שבודקים את הישיבה. אנחנו קיבלנו שירדו ממנו, אנחנו קיבלנו שהעסק נגמר. אז פתאום, היה את המעצר שלו, אנחנו היינו שוק רציני. בגלל שחז שבוע אנחנו נדבר איתו, לא ראה עורך דין, היה תהליך מאוד קשה.
עכשיו כשאתה אומר לבן שלי יש אליבי ספציפי, מה, יותר אפילו משאר התלמידים, או שפשוט כל התלמידים?
אני לא חושב שאתם משאר התלמידים. יש נערים, נערב, שמעידים, שהוא היה איתם בכל הפעילויות, שבליל ש... עוד פעם, אני מקווה שהדברים האלה הצליחו להתברר בית המשפט, כי לא כל דבר קל להוכיח בית המשפט, אבל אנחנו מכירים את הנתונים מהשטח, יודעים איפה הוא היה ומי הוא היה, ואני חושב שהחוקרים מכירו את הנתונים לא פחות, וכמו שאני אומר, היה פה איזה מוטיבציית יתר למצוא אשר נכון מחיר, גם אם לא צריכו להרשיע, כדי שרצון שלהשאיר את הדגל המזויף הזה שכאילו יש תור יהודי להשאיר אותו מעביר כל הזמן. ואנחנו קורבנות של הדבר הזה שהוא, לא יודע מה מקורו, איזשהו מהלך פוליטי שאנחנו הקורבנות שלו.
הזכרת קודם לכן את העובדה שאתם לא משפטנים ולא מומחים לפרטים הטכניים, אבל באמת מה אתם שומעים מהמשפטנים? אולי סנגורים של הבן, אולי משפטנים אחרים, לגבי באמת האפשרות שלא שמענו עליה במקרים קודמים, של איתור DNA מתוך אבן בשטח. הדבר הזה באמת, יש לו תקדים, הוא דבר הגיוני לפי מה שאתם מבינים?
קודם כל, אנחנו עדיין עושים מידע, וזה עדיין בודקים את הנושא הזה, אבל... קודם כל שמענו דעתם שיש מחלוקת בין כל מיני מומחים, האם זה בכלל אפשרי לנתח DNA בצורה רצינית במקרה הזה, בגלל מעבדה של המשטרה, זה לא הגיע למעבדות חיצוניות, במעבדה של המשטרה טענה שיש שם 3 DNA מורבבים. עד היום לא קיבלנו את המידע מהמשטרה איזה בדיוק DNA זה, עד היום לא נתנו לנו את נתוני הניתוח הסטטיסטי, זאת אומרת, רק את המסקנה בלי הנתונים, אנחנו עדיין מחכים מהמידע הזה, בעצם עד היום אפילו לא קיבלנו את כוחו מחקירה. זה מוזר, אבל זה המצב, יש שם איזה השתהות. ומעבר לזה, אבל זה גם מה שמסבירים לנו מומחים, עוד פעם, אני אדבר מה שאני שומע. כשאני, אם חס ושלום קורה מעשה פלילי כלשהו אצלי בחצר, כמעט כל אבן וכל שיח בסביבה שמחות שלי מי שיהיה שם, כי DNA יכול להישאר המון המון. מדובר פה על שטח שקרוב לישיבה, הבן שלי הוא בחור שמאוד נוטה לברסלב, אוהב ללכת להתבודד, נמצא הרבה בשטח, יש להם שם, יש להם שם זולות, יש להם שם, מגדלים שם תרנגולות, יש שם חלק מפעילות אגב של הישיבה שמשלבת בהפסקת צהריים שעשו קצת פעילות פיזית, דבר מבורך בעיניי, ופשוט האבן הזו, אם אכן המעשה נעשה איפה שהוא נעשה, שאין לנו על זה שום ראיות, אז כל האזור שם הוא אזור שהוא מסתובב פה במשך שנה וחצי בלי הפסקה, ודין יכול להחזיק הרבה זמן. אז כנראה שזה, אם אכן יש שם DNA, זה מסביר לנו את הסיפור הזה. שעוד עתיד להתפרב את המשפט, אכן כמה הראייה זו באמת רצינית.
אתם נמצאים איתו, זאת אומרת, פוגשים אותו, מדברים איתו בשוטף?
הוא מדבר איתנו בטלפון. כל האסירים יש לנו זכות לדבר בטלפון. אצלו, בהוראת השב"כ, הוא לא יכול להתקשר למי שרוצה, אלא רק אלינו להורים, לאחים, סבא וסבתא, הוא מדבר איתנו בטלפון כל יום. מודדים אותו, לומדים ביחד, והוא מתחזק מזה מאוד. פוגשים אותו פעם בשבוע, בלי מגע פיזי, זאת אומרת, יש בינינו סורגים וסרוכים ועם טלפונים, משהו כאילו, הוא מגיע לשם באזיקים, כאילו אחרון המחבלים. אבל לפחות רואים אותו פעם בשבוע, ושומעים אותו על קשר רציף. זאת אומרת,
גם לאותם סורגים, או אותו מחסום ביניכם לבינו, באותם מפגשים, הוא מגיע אזוק?
כן. זה אותן. זה תקנות של השב"ס שנובעות מכך. שהשב"ס, שירות בתי הסוהר, קיבל הוראה מלמעלה להתייחס אליו כביטחוני במרכאות. זאת אומרת, היות שהגדירו אותו כסוג של מחבל כביכול, אז ממילא אלה התנאים. זאת אומרת, הכל נובע מההוראה מלמעלה שצבע אותו בזה צבע כאילו קיצוני, ואחר כך מזה כל הסבל מתחיל.
ממש לסיום, יש לכם איזושהי הערכה ביניכם לבין עצמכם, מה היה שם באותו לילה? יש טענות, אולי מישהו ניסה לזרוק אבנים, בכלל ערבים זרקו. יש לכם משהו? מחשבה?
האמת שלנו אין מושג. לא הלכנו לו שם. אנחנו יודעים מי זה הבן שלנו ואיפה הוא היה באותו זמן. באמת אין לנו מושג. אגב, אני אומר את זה בלי טיפה ציניות, באמת, באמת באופן אמיתי, וגם מטריד אותי שההתמקדות הזאת במה שנקרא לנעוץ את האחרת ועל סרט המטרה מסביבו, גרמה לזה שבין השאר באמת לא חיפשו מי באמת עשה את המעשה. מבחינתי, האיש שבאמת עשה את הפשע הזה מסתובב חופשי, אף אחד לא טרח לחפש אותו, כי חיפשו שזה מישהו בישיבה, ובסוף התלבשו על הבן שלנו. אני ספק שבחור הישיבה עשו את זה. לא בכלל, ובטח לא
בליל שבת. טוב, אנחנו כמובן יחד עם עוד רבים פה בעם הזה, נמשיך לעקוב אחרי מה שקורה איתכם, אחרי התקדמות החקירה, אחרי הנתונים שילכו ויצאו, גם לגבי האופן שבו הדברים יוצאים. אביו של הנער החשוד באותו אירוע, אירוע מותה של עיישה רבי, אני מאוד מודה לך על הדברים ובשורות טובות.
תודה רבה. אני חייב לציין וזה הזדמנות שלי להודות למאות האנשים שלא מספיקים לשלוח לנו הודעות על איך הם התפללו עליו פה וקיבלו על עצמם התחזקות כזו במצווה כזו ואחרת כמו שהוא ביקש, ובעצם אנחנו כפים בציבור שמאמין לנו ומקווים שבזאת השם הצדק יצא לאור בקרוב.
תודה רבה, כל טוב.
תודה רבה. שלום.
שלום וצהריים טובים, אנחנו רואים לשרת המשפטים, איילת שקד, שלום לך.
שלום, צהריים טובים.
אנחנו מתקרבים לסוף של האירוע הזה שנקרא מערכת הבחירות, הרבה מאוד הבטחות, הרבה מאוד סיכומים. ונרצה לשמוע ממך קודם כל על ההבטחה שלך מהימים האחרונים, לבטל את המהפכה השיפוטית של אהרון ברק. תסבירי לדלת העם, לא משפטנים, איפה זה יבוא לידי ביטוי?
תראה, זה קשה, אבל בוא ננסה.
צריך.
המהפכה החוקתית והשיפוטית של ברק הייתה בנויה על שלוש רגליים. על פתיחת זכות העמידה, זאת אומרת שכל אחד יוכל לעתור לבית המשפט בכל נושא. עד אז יכלו לעתור לבית המשפט רק בנושא שהוא היה אישי ונגע לבן אדם עצמו. הדבר השני זה בית המשפט לקח לעצמו את הסמכות לבטל חוקים. והדבר השלישי, בית המשפט החל להתערב בענייני, בהחלטות ממשלה, בשם עילת הסבירות. זאת אומרת, בית המשפט קובע מה סביר ומה לא, במקום הממשלה. וכשאני אומרת שאנחנו נבטל את המהפכה, אז קודם כל, והדבר הראשון, זה נעביר את פסקת ההתגברות בחוק יסוד החקיקה. זאת אומרת, שהמילה האחרונה לא תהיה של בית המשפט. אם בית המשפט פוסל חוק, הכנסת תוכל להתגבר עליו, ברוב של 61 קולות, לארבע שנים. זה הדבר הראשון שצריך לעשות, ואחר כך צריך, אם רוצים, גם לצמצם את זכות העמידה וגם את עילת הסבירות.
ולהבנתך, ההצהרות האחרונות של משה כחלון, במידה וכמובן יעבור את אחוז החסימה, ההצהרות שלו, הם יאפשרו לכם את קידום הדבר הזה.
נכון, בכנסת האחרונה הוא לא אפשר את זה, אבל אני מעריכה לפי הצהרות שלו שבכנסת הבאה הוא יאפשר את זה, ולכן אני חושבת שהמשימה הראשונה של הקואליציה תהיה באמת העברה של פסקת ההתגברות.
עכשיו, מאחר ותיק המשפטים פתאום הופך להיות כל כך נחשק, גם יריב לוין, גם בצלאל סמוטריץ' רוצים את התיק הזה יחד איתך, אז את אולי נערכת לאפשרות, אולי תצטרכי להתפשר לא עלינו על תיק החוץ לדוגמה. יכול להיות דבר כזה?
תראה, זה מדהים שתיק המשפטים ותיק החינוך נהיו שני התיקים הכי נחשקים. כנראה שבנט ואני עשינו עבודה טובה. אני רוצה להמשיך במשרד המשפטים, יש לי עוד הרבה מה לעשות, אבל זה באמת תלוי בכמות המנדטים. אנחנו צריכים שהרבה מאוד אנשים יצביעו לימין החדש, כדי שאני אוכל להיות שרת המשפטים ובנט יוכל להיות שר הביטחון.
יש הבדלים משמעותיים, אתם הרי נמצאים באיזושהי הערכה הדדית שלושתכם, יש הבדלים משמעותיים, למה מצביע יגיד, אם אני רוצה את הילד שקד בתפקיד שרת המשפטים, אני לא רוצה את השניים האחרים?
אני לא מדברת על השניים האחרים, אני מדברת על עצמי, אני עם קבלות. אתה יודע, אפשר לדבר הרבה, אבל אין כמעט אף פוליטיקאי עם קבלות במשרד המשפטים, ואני חושבת שדווקא השילוב של משפטים וביטחון יכול לעשות מהפכה אדירה בכל מה שנוגע להתיישבות. כי אני עבדתי על הסדרת ההתיישבות בקדנציה האחרונה, ועשיתי דברים מדהימים, כלים מנהליים שונים שיאפשרו להסדיר המון המון יישובים, ואם יש שיתוף פעולה מצד משרד הביטחון, שיתוף פעולה אמיתי, אני חושבת שאפשר יהיה להסדיר את ההתיישבות הצעירה תוך שנה, ולפתור המון המון בעיות בהתיישבות.
מה שלא קרה עד עכשיו?
עד עכשיו פיתחנו כלים מנהליים, עד עכשיו פיתחנו כלים מנהליים, והסדרנו חלק מהיישובים, אבל שמשרד הביטחון, אם משרד הביטחון רתום לעניין, אפשר לעשות הרבה יותר.
עכשיו אני רוצה רגע לעבור לנושאי מדיניות שככה בין כל הצוללות והבוטים ככה קצת שכחנו מהם. בשבוע שעבר השמיעו הקלטה שלך שמדברת על איזשהו מתווה לפתרון מדיני, מתווה מעניין שמדבר על זה שביהודה ושומרון תהיה אוטונומיה בחלק מהשטח עם זיקה למדינה פלסטינית שתהיה ברצועת עזה. תסביר לנו קצת יותר על הרעיון הזה.
הרעיון הוא להכיל ריבונות על שטחי C, להכיל את החוק הישראלי על שטחי C. ושבשטחי B תהיה סוג של אוטונומיה עם קשר לעזה ולירדן. בירדן יש 70% פלסטינים, בעזה יש כבר מדינה פלסטינית, מדינת טרור, אבל מדינה פלסטינית. ואני חושבת שבעתיד, אם שואלים אותי מה הפתרון לעתיד הרחוק, זה הפתרון הנכון.
ואנחנו נקבל את זה תהיה שם ממש מדינה מוגדרת, זאת אומרת בעצם נעזוב אותם, נשחרר אותם מהמצור, מה שנקרא?
בעזה?
כן.
תראה, אני שוב אומרת, בעתיד הרחוק, אם המציאות תשתנה וזה יהיה אפשרי, אז אפשר. אני חושבת שמה שכרגע צריך להתמקד בו זה תוכנית טראמפ.
עוד רגע נדבר, אבל ודאי שנדבר על תוכנית טראמפ, אבל לפני זה פשוט כדי שנבין איך תהיה הזיקה הזאת, בין ערביי יהודה ושומרון למדינה ההיא בעזה. יהיה ציר בטוח בין השניים, גשרים, מנהרות, איך זה קורה הדבר הזה? מעשית.
לא צריך תראה, אם יגיעו למסקנה ובאמת אנחנו נכיל את החוק הישראלי על שטחי C ויוצאו ליצור זיקה, אז אנחנו נמצא פתרונות, יש הרבה אפשרויות. אבל הדבר כמובן תלוי בכך שאנחנו קודם נכיל את החוק הישראלי על שטחי C.
עכשיו תוכנית טראמפ, כמו שהזכר, תוכנית הזאת מתקרבת, ואני אשאל אותך, יכול להיות שאם אתם תציבו עמדה קשוחה, אולי יותר מדי מול התוכנית הזאת, בעצם במו ידיכם תובילו את נתניהו לזרועותיו של גנץ, שכבר אמר שהתוכנית הזאת יכולה להיות סיבה היסטורית לחבירה לנתניהו ולא תהיה ברירה?
כן, זה שגנץ רוצה להיכנס לממשלת נתניהו זה ברור. זה עוד סיבה דרך אגב להצביע לנו, כי אנחנו יכולים להוות אלטרנטיבה. אני חושבת שאנחנו יודעים להפעיל כוח פוליטי ומנופים פוליטיים, ולדעת איך להשתמש בהם בזמן הנכון. לא צריך למצוא תירוצים, נתניהו בעבר ישב עם ברק, אחר כך עם ליבני, אחר כך לחץ מאוד על בוז'י להיכנס לממשלה, אפילו שלח אותו למנהיגי ערב כדי שישכנעו אותו להיכנס לממשלה ולהגיע להסדר מדיני. לכן אני באמת אומרת שמי שמתנגד להקמה של מדינה פלסטינית צריך לתת לנו את הכוח שנהיה חזקים בבוא היום, כי היום הזה יגיע.
אבל אתם לא עלולים באמת לתת איזשהו אולטימטום קצת מוגזם מדי, ונתניהו יגידו, אוקיי, אני לא צריך את הצמד הזה שעשה לי בית ספר קטן בקדנציה הקודמת, שעכשיו יטרידו אותי עוד 4 שנים, בואו נלך לגנץ, נסגור עם מפלגה גדולה, וזהו. אתם תגרמו לזה אולי.
בסוף נתניהו, בסוף אנחנו יודעים להתנהל מולו, שים לב שכשהוא ניהל מסע ומתן עם ציפי לבני, אנחנו אפשרנו לו לנהל מסע ומתן, ידענו ששום דבר לא יוצא מזה, ובעצם בנט פוצץ את המסע ומתן לקראת סופו, כשהוא עצר את הפעימה הרביעית של שחרור המחבלים, שידענו שזה כבר בשלב מתקדם. זה לא שאנחנו לא יודעים לתת חבל, אנחנו יודעים לתת חבל, אבל בסופו של דבר, אתה יודע, החטאתי אצל נתניהו, ואם הוא יצטרך אותנו מבחינת המנדטים, הוא ייקח אותנו, ואם לא, אז לא.
איך ההרגשה עד עכשיו פחות או יותר, המנדטים לא הגיעו לדו ספרתי כמו שקיוויתם, מה עוד צריך לעשות בשבוע האחרון?
אנחנו פשוט אומרים את האמת לציבור, שמי שרוצה ממשלת ימין, ומי שרוצה שנמשיך להיות משמעותיים, שנמשיך משרד המשפטים, שבין תוכל לקבל את תיק הביטחון, שמי שרוצה להצביע ימין ולקבל ימין, להצביע לנו, כי אחרת הוא יצביע לליכוד ויקבל ממשלת אחדות.
עכשיו אני מבין שישנו איזשהו סיכום ביניכם לבין סמוטריץ', איחוד מפלגות הימין, שלא להכפיש במסרונים, לא כל כך הבנתי את העניין הזה, זה לא היה משהו שאמור היה להיות מוסכם כבר בתחילת הדרך? מה החדש?
אנחנו כל הזמן בקשר ומדברים ושומעים על ערוץ פתוח, ואני גם בטוחה שאנחנו נשתף פעולה אחרי הבחירות.
וזה אומר שמה הסיכום ביניכם? אני מבין שישנה התארגנות לקראת יום הבחירות, יחד עם הליכוד, מתארגנים. אבל באופן מעשי, בין שתי המפלגות, איך תראה החוקיאדה הזו?
לא, ביום הבחירות, כל מפלגה עובדת כמובן לעצמה. אנחנו רוצים, כל מפלגה רוצה להיות חזקה, זה ברור. אנחנו רוצים שבימין החדש תהיה מפלגה הכי משמעותית בקואליציה של נתניהו. ואחרי יום הבחירות, אני בטוחה שאנחנו נדע למקסם את ההישגים.
שרת המשפטים, איילת שקד, הימין החדש, תודה רבה לך, כל טוב.
תודה רבה.
יום טוב. ועכשיו נמצא איתנו אדם נוסף במשולש הזה של המעוניינים בתיק המשפטים, אחרי ששמענו את דבריה של השרה שקד, נמצא איתנו כאן על קו הטלפון, יושב ראש האיחוד הלאומי, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', שלום לך.
שלום שמעון, צהריים טובים לך על המאזינים.
צהריים טובים ומבורכים, לפני שנעסוק בענייני משפטים והדרישות שלכם מראש הממשלה, דרישות שנאמרות כבר בשלב הזה, ספר לנו קצת על היערכות המפלגה לימים האחרונים, זה השלב שבו נתניהו אמור לקחת מכם מנדטים, כי בני גנץ לוקח ממרץ ומפלגת העבודה.
כן, תראה, אני חושב שבמפלגות שנמצאות מימין לניקוד, אנחנו הכי פחות פגיעים לקשית הזאת של נתניהו, מכיוון שיש לנו בסיס מצביעים יציב קבוע, אנחנו רואים גם בסקרים שהנחישות של המצביעים שלנו יחסית ברורה, ציבור גדול, ציוני דתי, שרוצה מפלגה ציוני דתית, שיודע שרק עליה אפשר לסמוך, ציבור מאוד ימני, מצביעי עוצמה. זה נכון שמפלגות אחרות בתוך הגוש צריכות לחשוש מזה יותר, אבל גם אנחנו לא מטילים בזה ראש, אנחנו מסבירים לציבור שמה שקובע כידוע זה גודל הגוש, ולאו דווקא המפלגה הכי גדולה, מה שקובע כן הנשיא מטיל את מלאכת הרכבת הממשלה, על מי שיכול להרכיב קואליציה, ולאו דווקא על מי שעומד בראש המפלגה הכי גדולה, ולכן עדיף כמובן מצביעים בגוש הימין, אבל בתוך גוש הימין צריך לחזק את מי שיהיה עמוד השדרה של הממשלה הבאה, את מי שכאשר טראמפ יניח את תוכניתו על השולחן, תוכנית שוודאי כוללת מסירת שטחים וכולי וכולי, אז היחידים שיעמדו שם ולא יסבירו שזה הרע במיעוטו ולא ישאלו מה אלטרנטיבה, יעמדו ויגידו פשוט לא ויעצרו את זה, אנחנו אגב רואים, בני גנץ מבין את זה מצוין, לנו ראינו את ההקלטות שהודלפו מהשיחות הפנימיות שלו, בני גנץ יודע שאנחנו היחידים שנעמוד שם ונעצור את התוכנית הזאת של טראמפ, אנחנו מסבירים את זה לציבור. אני חושב שהציבור חוזר הביתה, זו התחושה שלנו. הציבור הדתי בוודאי מבין את החשיבות של קיומה של מפלגה דתית בכנסת, מפלגה ציונית דתית שנושאת את הדגל ואת הערכים האלה, מפלגה שמחויבת לציבור, וכמובן הציבור ככלי שנושא רעיון מאוד מאוד גדול, שצריך להיות חזק ומשמעותי בכנסת, בממשלה, להשמיע את הקול הזה, לעצב את המדיניות של המדינה לאור הערכים האלה, וכמובן גם לדאוג לכל יתר הזרועות של התנועה הציונית דתית. ככל שהזרוע הפוליטית היא חזקה יותר, אז כך אחר כך יהיה מי שידאג לזרוע ההתיישבותית ולזרוע החינוכית ולזרוע התורנית ולזרוע החברתית. אני מסתובב בכל הארץ, נפגש עם מאות ואלפי אנשים ביום, אני ממש לא מגזים, אלפי אנשים ביום, ואני מרגיש שהמסר הזה מחלחל. זה נראה בסקרים כבר תקופה ארוכה שאנחנו ממוצבים כנראה כמפלגה גדולה ביותר מימין לליכוד. אני מקווה שכך זה יימשך.
אתה אומר הציבור הדתי חוזר הביתה. אני רוצה לשאול אותך לגבי הציבור הכיפות שקופות, או איך שלא, כל אחד יקרא לזה בהגדרות שלו. בתחילת הקמפיין דיברתם על הנושא הזה, אם אתם מחזקים ופונים גם לציבור הזה, הצבתם גם מועמד, אמנם עם האיחוד המפלגות הוא קצת נדחק אחורנית, אבל ניסיתם לדבר אל הציבור החילוני המסורתי, שם אתם שומעים איזשהו הד לקריאות שלכם?
קודם כל יוסי כהן, באמת איש נהדר, תושב אשקלון, מספר 8 היום, מספר 8 בעזרת השם ייכנס, בקולות הפשוטים והברורים, ואם צריך אחר כך, אני מכיר, יש נורווגי, שרים מתפטרים, נכנסים אחר כך מועמדים אחריהם, אבל אני מקווה שיוסי ייכנס. תראה, אנחנו מדברים לקהל מאוד מאוד רחב, אני מאמין שחלקים אדירים בחברה הישראלית, באמת, 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 הם ציונים דתיים. מה זה להיות ציוני דתי? הם אנשים ציוניים, הם אנשים מאמינים, מסורתיים, ויודעים שהתהליך הזה שקורה כאן, של עם ישראל וארץ ישראל, הוא התגשמות של חזיונות נביאים, ואני חושב שהם בוודאי מזדהים, יכולים וצריכים להזדהות עם עולם הערכים שאנחנו מציבים בחלון הרעבה. מה אנחנו שמים שם? אהבת הארץ, אהבת העם, אהבת המדינה, התנדבות, רוח לחימה, צבא, תנועות נוער, עיסוק חברתי, חלוצי באמת ראשון במעלה, איפה שלא תלך תראה את הציונות הדתית, את אנשיה וחייליה ואת הנוער של התורם ונמצא ולוקח על עצמו עוד ועוד ועוד משימות. אני חושב שהציבור אוהב את זה, יכול וצריך להזדהות עם זה. וכמובן, להזדהות עם זה בלי שאנחנו מטשטשים, בלי שאנחנו מורידים דגלים, בלי שאנחנו מתנערים ומתכחשים לזהות שלנו, שזו זהות דתית. אנחנו באים מתוך תורה, אנחנו חיים את הלאומיות המתחדשת בארץ ישראל, מתוך תורה, כהופעה של תורה, מתוך הבנה שזה תהליך גדול של גאולה, ואני חושב שלמסרים האלה...
אתה מרגיש את זה? אתה מרגיש שיש קונים? יש קונים חילוניים?
חד משמעית, חד משמעית, חד משמעית, כן. למה לא? שוב, אני חושב שאנשים מזדהים עם המסרים האלה, בהיבט הזה צריך לומר את האמת, גם החיבור עם עוצמה יהודית עשה לנו טוב מאוד, אנשים נותנים אמון בחיבור הזה, אנשים מבינים שאנחנו נהגנו באחריות, עשינו את הדבר הנכון, מנענו בזבוז קולות, סוג של תעודת ביטוח ליכולת להקים ממשלת ימין ביום שאחרי, אני חושב שזה מהלך מאוד חשוב.
אתה אומר, החיבור עם עוצמה יהודית עשה לנו טוב מאוד, יכול להיות שהחיבור הזה יוביל גם אולי בכל זאת אחרי ה... אחרי הבחירות לא תתפרקו כל כך מהר. יכול להיות?
אנחנו בוודאי נעבוד בשיתוף פעולה. ההחלטה האם להתפרק או לא תהיה החלטה שהיא בידיים של עוצמה, לא בידיים שלנו. אנחנו מאוד נרצה להיכנס ולהיות שותף בכיר בקואליציה. אם הם יבואו איתנו זה יהיה נהדר. אם הם יחליטו שהתפקיד והשליחות שלהם בעם ישראל זה להיות באופוזיציה ושם הם ירצו לתרום, זו תהיה החלטה שלהם. איפה שהם לא יהיו, יהיה בינינו שיתוף פעולה. אנחנו אמרנו את זה. אם הם יהיו באופוזיציה, אנחנו נעשה הכל כדי שיתמר בן גביר יהיה נציג האופוזיציה בוועדה לבחירת שופטים, אם יהיו בקואליציה, נעשה הכל כדי שהוא יהיה יושב ראש ועדת חוקה, וחלק מהתפקידים שאנחנו נקבל, נעבוד בשיתוף פעולה, כי אנחנו מאמינים בהרבה מאוד דברים משותפים, גם בתחום הערכי, ציוני, התיישבותי, גם בתיקונים המאוד חשובים שצריך לבצע במערכת המשפט, וצריך לומר בעניין הזה, נעשו דברים טובים וחשובים, אבל זה לא מספיק. הילד שקט כשרת משפטים, קיבלה החלטה מודעת, בקדנציה האחרונה, לשחק בתוך גבולות הגזרה הקיימים, היא לא שינתה את כללי המשחק, וגם בתוך גבולות הגזרה הקיימים, היא אכן הגיעה להישגים, אבל יש לזה תקרת זכוכית. כל עוד התנאי שלך זה שאתה לא רוצה להיכנס לאימות עם בית המשפט לממשלה, או עם נשיאת בית המשפט העליון, אז אפשר להגיע להישגים מאוד מאוד מוגבלים. אנחנו מאוד רוצים בקדנציה הבאה לטפס מדרגה בתיקון הכל כך חשוב שצריך לעשות במערכת המשפט וביחסים בינה לבין הכנסת והממשלה. ולשנות את כללי המשחק.
הדרישה הזאת, הדרישה הזאת שלכם, האמירה הזאת שלך שלגבי בן גביר בוועדה לבחירת שופטים, האמירה שלך הבוקר שאתה רוצה לראות את פסקת ההתגברות מתבצע תוך 60 יום, אחרת אתם לא בממשלה. הדברים הללו לא יגרמו בסופו של דבר לנתניהו להגיד, אוקיי, עזוב אותי מהמג'נונים של הימין, סליחה על הביטוי, אני אלך לגנץ, יותר קל, יותר נסתדר איכשהו.
קודם כל, נתניהו לא צריך סיבות כדי לעשות את זה. אני מזכיר לך שב-2009 הוא לקח את אהוד ברק, ב-2013 ציפי לבני, ובידי שניהם הוא הפקיד תפקידים מאוד מאוד חשובים, שר ביטחון, שרת משפטים, אחריות על התהליך המדיני, שנתניהו יכול להתמרכז ולקבל חיבוק מהשמאל, הוא עושה את זה, הוא כנראה מרגיש שצריך לקבל לגיטימציה. אבל אני מאוד מקווה שהוא לא יעשה את זה, אני מקווה שלא תהיה לו אפשרות כזאת, יכול להיות שתנזלו בגלל כתבי האישום והעצים המאוד גבוהים שהחברים בבלגן מתפסים עליהם עם ההחייבות לא לשבת איתו, אבל בבית הזה אני בהחלט מוטרד מאותן הכנסות של בני גנץ, שכן רובן שהוא יהיה מוכן להיות שר בממשלתו של נתניהו, אבל אני לא, אז כאמור, אני לא חושב שלנו יש חלק בזה, אבל גם אם כן, אז אני במחילה לא כל כך מבין את השאלה. הרי לי אין עניין לשבת בממשלת ימין שהיא כזאת רק בכותרת. אני צריך להבין שבגץ לא מאפשר לנו ליישם מדיניות ימנית אמיתית, כך רק את הקדנציה האחרונה. אז מערכת הביטחון רצתה להחזיק גופות מחבלים ולא להחזיר אותם למשפחות, גם כדי להרתיע וגם כדי שההלוויות לא יהפכו למופעים של הסתה. בגץ פסל. מערכת הביטחון ביקשה לשלול תושבות ממחבלים, תושבי מזרח ירושלים. אנחנו לא צריכים הרי לשלם ביטוח לאומי, אנשים שקמים בבוקר והולכים לרצוח יהודים, בגץ פסל. חוק המסתננים, בגץ פסל. חוק ההסדרה כרגע תקוע בבגץ. חוק הלאום כרגע מותגר בבגץ. אין שום ערך לצאת מהבית וללכת לקלטי, ולבחור ממשלה, ולחשוב שזאת ממשלת ימין, ואז בגץ יעשה הכל כדי שהיא לא תוכל למשול. ואנחנו יש לנו כמובן תוכניות עוד הרבה יותר.
להבנתך, וראינו אותך כמה
פעמים. ולכן אני אומר, השאלה ששאלת אותי, האם בגלל הדרישה הזאת, נתניהו לא ייקח אותנו, אין לי שום עניין שיקח אותנו בלי הדרישה הזאת, כי זה סוג של משהו שבלעדיו הכל פיקציה. אם אנחנו לא נטפל במערכת המשפט, ולא נתקן אותה, ולא נאפשר לנו כממשלת ימין לקדם את מדיניות ימנית בלי שבג"ץ כל פעם פוסל אותה, אז לא עשינו הרבה, אנחנו לא נכנסים לממשלה כדי לשבת
את הכיסאות. אתה מציב 60 יום, אתה הופך את זה למשהו מאוד מאוד לא ניתן להגמשה פוליטית.
נכון, כי זאת הדרך היחידה להשיג את זה, שימון. תראה, כשהחרדים דרשו את תיקון חוק הגיוס, זה קרה, אתה יודע, המושג תוכנית 100 ימים, לא אנחנו המצאנו אותו. וכל מי שמבין בפוליטיקה יודע שמהלכים דרמטיים עושים מיד עם כינונה של הקואליציה. יש לזה אגב גם לגיטימציה ציבורית, נבחרה ממשלה, מותר לה לקבל החלטות. כל הדברים החשובים, החרדים ביקשו, כן, אני מזכיר לך בקדנציה הקודמת, תיקון חוק הגיוס בוצע בחודש הראשון. ביקשו את ביטול החלטת הממשלה בנושא הגיורים בוצע בחודש הראשון. כל הדברים החשובים, גם אנחנו לא מוכנים, הרי אני מזכיר לך, גם בהסכם הקואליציוני הקודם, הקדנציה האחרונה, היה לנו סעיף על פסקת ההתגברות. הוא נמרח ונמרח ונמרח, ונתניהו תקע אותו, ושלח את כחלון להיות שכפ"ץ. אנחנו רוצים להביא את ההישג הזה באופן מיידי, מכיוון שבלעדיו חבל על הזמן. נעשה את זה בתחילת הקדנציה, ואז בעזרת השם, תהיה לנו קדנציה שלמה לקדם במדיניות ימין, ולדעת שתהיה חסינה מפני התערבות פוליטית, מוטה ושמאלנית, ואולי לפעמים אפילו כזאת שהיא לא כל כך מתכתבת עם הציונות, ואני מורא את מילותיי בעדינות מצד בגן.
להבנתך היום, ראינו אותך לא פעם מסתודד עם נתניהו, יש ביניכם קשר, למרות שאתה ימני קיצוני, אתה יודע שנתניהו רוצה את הדברים?
תראה, את התיקונים במערכת המשפט נתניהו לאורך השנים לא רצה, הוא 10 שנים ברציפות ראש ממשלה, לו הוא היה רוצה, הוא היה עושה. ראש הממשלה יותר מדי שנים בשלטון, כדי שנאמר שהוא רצה ולא הצליח. ובעניין הזה, זה התפקיד שלנו, להיות שם ולוודא שזה קורה, כן, להכריח אותו, לוודא שזה קורה. אם הוא ירצה קואליציה, אז הוא יצטרך לתת לנו את הדרישות שלנו, ואלה דרישות, אני חושב, טריוויאליות, בלי פסקת התגברות אי אפשר להוציא מסתננים, אי אפשר להסדיר התיישבות ביהודה ושומרון, אי אפשר להילחם באמת, באמת בטרור, ואולי גם יתברר תכף שאי אפשר באמת להגן את הזהות היהודית של מדינת ישראל, ולעודד התיישבות יהודית, באזורים שבהם יש לדבר הזה חשיבות והצדקה דמוגרפית. אין מה לעשות. צריך להחליט, האם אנחנו רוצים למשול, האם אנחנו רוצים לקדם מדיניות ציונית, יהודית ולאומית, או שאנחנו רוצים לתת לשופטים שמאלנים לעשות את זה.
ממש לסיום, נרצה לשמוע ממך קצת על סיכומי חדל האש ביניכם לבין הימין החדש, בו יש סיכום מסודר, שמענו הבוקר על סיכום שלא יהיו הכפשות ב-SMS'ים, תסביר לנו מה הדבר הזה.
קודם כל אני לא מבין למה צריך סיכום כזה, נראה לי כל כך טבעי, כל כך טריוויאלי, נפתלי יצא למהלך מתוך אמירה ברורה שהוא הולך להגדיל את הגוש של אבי ימין חילוני. אחר כך הוא פנה לציבור הדתי, וגם זה בסדר גמור, ציבור הדתי לא שייך לאף אחד, מותר לכל אחד לפנות אליו והציבור יבחר. אני רק לא מבין למה צריך לירוק לבאר ששתית המניין. וכל מיני סמסים אנונימיים, כל מיני ניסיונות לפגוע ולהכפיש, הם לא במקומם, ואני מצפה שהם ייפסקו. נכון, הייתה לי שיחה בעניין עם הילד, היא הבינה מצוין, אני הבנתי מצוין, וסיכמנו בינינו, שאנחנו כל אחד נלך למטה שלו, ונבקש מכולם להתעסק ולהרבות טוב, ולהסביר כל אחד במה הוא טוב, ולמה נכון שיצביעו לו ויתנו באמון, ולא נכפיש אחד את השני, לא בפנים גלויות, בוודאי ובוודאי, לא בכל מיני, כן, הוא מכה ראו בסנטר, לא בכל מיני דרכים מתוחכמות, שדה מה שמרח קוראים לו, מומו פילדר יודע לעשות עם כל ה-SMS'ים והטכנולוגיות האלה. כשהוא עשה את זה על הערבים נוערים בקלפיות פעם הקודמת, זה היה בסדר, אבל לעשות את זה עכשיו בכל מיני תחבולות שרק נועדו לזרוק רפש ולהכפיש, זה דבר שבעיניי הוא לא ראוי, ואני באמת קורא לכולם לחדול ממנו. בכלל אגב טוב שנחדול מלהכפיש, בוודאי ובוודאי מעניינים אישיים, ולהתעשה כל אחד ולמכור את מרקולתו בצורה העניינית. יש מספיק סוגיות חשובות שנמצאות היום על סדר היום בציבור הישראלי, ושכל אחד יאמר מה דעתו עליהם, מה תוכניות העבודה שלו, מה הוא מציע לציבור הישראלי, מה האידיאולוגיה שהוא מאמין בה. לא מתחסים עניינים אישיים, זה לא מכבד, לא את הבוחרים ולא את הנבחרים.
חבר הכנסת בצלס מוטריץ', יושב ראש האיחוד הלאומי, אולי בעוד כך וכך שר אולי משפטים. תודה רבה לך על הדברים.
תודה, תודה.
שלום, יום שלום. טוב, שלום. עד כאן יומן לפי שעה, אנחנו נאמר תודה לאורחי היומן הזה. לאביו של הנער החשוד. לשר להגנת הסביבה, מורשת וירושלים, השר זאב אלקין. לשרת המשפטים, איילת שקד. ליושב ראש האיחוד הלאומי, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ'. לכם על ההאזנה, עשו בחיי לימים טובים, בשורות טובות. להשתמע.